כל פעם שוכח את הדברים האלה. טוב, אז עוד פעם, ראינו, בפרק השמיני של יונה, ראינו בשיעור הראשון, קצת על כפרת השעיר ומשמעותו של יום כיפור, איזשהו מבט רחב, לא בדיוק הלכתי. בשיעור השני דיברתי על, 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 על קרבתי יותר לעניין המצוות של היום, וטענתי שהתשתית, לפחות משיטת הרמב״ם, מה שככה עולה גם מפשט התורה, התשתית, ההגדרה ההלכתית של יום כיפור, זה איזשהו סוג של חובת שביתה מורחבת, שהרמב״ם קורא לה שביתת עשור, שיש שלושה סוגי שביתה, שביתה בשבת, שביתה ביום, שביתה ביום טוב לקל, שביתה בשבת זה יותר, ושביתה ביום כיפור זה עוד יותר. אמרתי שבתשעה באב זה אפילו עוד יותר. שביתה ביום כיפור דורשת שביתה ממלאכות ושביתה מהנאות. שתי תת-קטגוריות בתוך חובת השביתה הכללית הזאת, ויוצא איזושהי הצעה שאולי...
תשעה באב אמרת, אחי, הטופ אוף אול.
הזכרתי. ההצעה שלי הייתה שחובת השביתה אולי מבטאת עוד כמה עמוק המפגש עם הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הצורך להשבית את העולם שלנו הוא כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, וככל שהמפגש איתו יותר יסודי, יותר עמוק, אז נדרשת השבתה יותר רחבה של העולם שלנו. אוקיי, זה היה השיעור הקודם. עכשיו אני רוצה כבר להיכנס יותר לגופם של דברים. ברמב״ם, כבר היינו בפעם הקודמת, שמונה ארבע מצוות שנוגעות ליום כיפור. לשבות ממלאכה, מצוות עשה, שלא לעשות מלאכה, מצוות לא תעשה, להתענות בו, זה מצוות עשה על עינוי, שלא לאכול ולשתות בו, זה מצוות לא תעשה על העינוי. זאת אומרת, ששתי יש שביתה, זה הקטגוריה הכללית, היא מחולקת לשתי תת-קטגוריות, חובת העינוי וחובת השביתה ממלאכה, שביתה מהנאות ושביתה ממלאכה. כל אחת משתי תת-הקטגוריות האלה מחולקת או מבוססת על לאו ועשה. יש לאו ועשה על אי עשיית מלאכה, יש לאו ועשה על תענית, על, על שביתה מהנאות. זאת שיטת הרמב״ם. הפסוקים שמהם לומדים את האיסורים האלה, אז ראינו אותם, ואם לא שמתם לב, אז אני רק אעיר לכם, שעליו במלאכה מופיע במפורש בתורה יותר מפעם אחת. גם העשה של העינוי, תענו את נפשותיכם, גם מופיע בתורה. אבל שתי המצוות האחרות לא. לא העשה במלאכה ולא עליו בעינוי. שניהם לא מופיעים. העשה במלאכה בכלל לא מופיע, ולא ברור אם יש ומה מקורו, וממש לא ברור. עליו בעינוי כנראה ישנו, כיוון שאנחנו יודעים שיש עונש קראת. על, על מי שלא מתענה, הנפש שלא תעונה ונחרטה. זה כתוב. אבל אזהרה אין.
אבל העשה של מלאכה זה בפשטות משבת שבתון נילחם.
אוקיי.
לא?
שבת שבתון אבל עוסק בעינוי ביום כיפור.
טוב, זה, זה, זה לא... הרמב״ם לא...
הרמב״ם
לא
מביא את
זה משבת... רק...
הרמב״ם מביא את זה משבת שבתון, עוד נגיע לזה. אבל זאת שאלה, לא מקשים עליו, נגיע, אני רק נותן כרגע הקדמה כללית. אז השאלה בעצם, מה היחס בין לאו לבין עשה, ומה המקור ללאו במלאכה ולעשה בעינוי. אוקיי, זה בעצם הנקודות שבהן אני רוצה לגעת כאן. אבל אני צריך להקדים קצת, או לא קצת אפילו, לתת איזושהי הקדמה על יחס בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, באופן כללי. כי יש פה איזושהי בעיה שגם עולה בגמרא שנגיע אליה בהמשך, לגבי היחס בין, בין עשה ולאו. עכשיו, כדי להדגים את העניין הזה, אני משתף איתכם את הרמב״ם בספר המצוות, ההקדמה לספר המצוות. בספר המצוות בשורש התשיעי, הרמב״ם כותב כך, השורש התשיעי, שאין ראוי למנות עליו והעשה, אבל הדברים המוזהר מהם והמצווה בהם. זאת אומרת, אנחנו לא אמורים למנות את הציוויים של הלאו ושל העשה, אלא את התכנים שעליהם הציוויים נסובים. הרמב"ם מפרט. דע, שכל ציוויי התורה והזהרותיה, הנה הם בארבעה דברים, בדעות, בפעולות, במידות ובדיבור. אז הוא מפרט, מביא דוגמאות לכל אחד מהסוגים האלה. ואז הוא אומר ככה, וכשהגיעו, וכשהגיעו אלו העניינים, הנה ראוי שימנו העניינים המצווה בהם או המוזהר מהם, יהיו פעולה או דיבור או אמונה או מידה, ולא מביט לריבוי הציוויים שבאו בעניין ההוא. אם היה מן המצווה בו, ולריבוי ההזהרות שבאו ממנו, אם היה מן המוזהר ממנו. כי כולם הם לחיזוק לבד. כי פעמים ישוב בעניין אחד בעצמו, הזהרה אחר הזהרה, לחיזוק. לכן יבוא בו ציווי אחר ציווי, לחיזוק גם כן. מה הוא אומר? יש מקומות שבהם התורה חוזרת כמה פעמים על אותו ציווי, או על אותה ציווי זה מצוות עשה, או הזהרה, זה מצוות לא תעשה. אנחנו לא מונים, נגיד, מצוות שמירת שבת, מופיעה בתורה 12 פעמים. הרמב"ם אומר, אנחנו לא מונים 12 מצוות עשה לשמור שבת. כי אנחנו לא מונים ציוויים. אנחנו מונים את התכנים המצווים. מכיוון ש12 הציוויים, כולם מצווים על אותו תוכן, לא לעשות מלאכה בשבת, לשמור שבת, לשבות בשבת, לכן אנחנו מונים פה מצווה אחת. לא אכפת לי שיש 12 ציוויים. למה התורה חוזרת 12 פעמים? לחיזוק. כדי להגיד שזה מאוד חשוב. הרמב"ן משיג עליו כאן וטוען שאין דבר כזה חזרה שהיא רק לחיזוק, חזרות נועדו להוסיף פרטים, אבל ברמה העקרונית גם הוא מקבל את העיקרון שקובע פה הרמב"ם, שאנחנו לא מונים את הציוויים, את הפסוקים שמצווים, אנחנו מונים את התוכן שעליו הצטווינו. אז אם יש 12 פסוקים שמצווים לשמור שבת, אנחנו מונים מצוות עשה אחת לשמור שבת. לא 12 מצוות עשה, למרות שיש 12 ציוויים. אנחנו לא מונים ציוויים, אנחנו מונים את התוכן. אוקיי. אז זה בעצם המשמעות של מה שהוא כותב למעלה, שאין ראוי למנות הציוויים הלווים והעשה, אבל הדברים המוזהר מהם והמצווה בהם. הלווים והעשה, הכוונה, הפסוקים המצווים עליו, שזה הזהרה, או על עשה, שזה ציווי, אז לא מונים את הפסוקים, את מספר הציוויים, אלא מונים את הדברים שמוזהרים או שמצווים, את התכנים. אוקיי? זה השורש התשיעי. עכשיו אני עובר לשורש השישי. כותרת שלו קודם כל. השורש השישי, שהמצווה שיהיה בעשה ולא תעשה, ראוי למנות עשה שבה עם מצוות עשה, ולאו שבה עם מצוות לא תעשה. הרמב"ם אומר כך, אם יש לנו מצווה, כמו למשל בשבת או ביום כיפור, נראה עוד מעט, שיש בה גם מצוות עשה וגם מצוות לא תעשה, עם אותו תוכן, למשל, מצוות השביתה בשבת ואיסור לעשות מלאכה בשבת, יש להם אותו תוכן, אוקיי? הם מזהירים אותנו לא לעשות מלאכה, רק אחד זה מצוות עשה והשני מצוות לא תעשה. אומר הרמב"ם, ראוי למנות עשה שבה עם מצוות עשה, ולאו שבה עם מצוות לא תעשה. יש פה שני חידושים, למרות שיש קשר ביניהם. שני חידושים שונים, ושניהם ממש לא טריוויאליים. חידוש אחד, שהעיקרון שהוא קבע בשורש התשיעי, שכאשר יש כפילות וכמה ציוויים שיש להם תוכן כפול, מונים פעם אחת. אומר הרמב״ם, זה הכל כשהם ציוויים מאותו סוג. 12 מצוות עשה לשמור שבת, או כמה לאווים על, לא יודע, על משהו אחר. אבל אם הכפילות היא בין לאו לבין עשה, אז אנחנו כן מונים שתי מצוות. זה לא נחשב כפילות, ואומר לנו למנות רק מצווה אחת, שזה מצוות שמירת שבת. פה לא. אם זה לאו ועשה, אנחנו מונים שתי מצוות, לא אחת. זה החידוש הראשון של הרמב״ם. אבל הרמב״ם מחדש עוד חידוש. ראוי למנות עשה שבה עם מצוות עשה, ולאו שבה עם מצוות לא תעשה. חידוש נוסף וגם הוא לא טריוויאלי. השתי מצוות שאותן אנחנו מונים, הם לא יהיו מצוות מאותו סוג. העשה ייכלל במצוות העשים, ועליו ייכלל במצוות הלא תעשה. למה אני אומר שזה חידוש? כי הרי מה הבעיה? למה בכלל היה צריך את החידוש הראשון של הרמב״ם? התורה אומרת לי לשבות בשבת, ואומרת לי לא לעשות מלאכה בשבת. מה בעצם התורה אומרת לי? היא אומרת לי את אותו דבר. פעם אחת בשפה חיובית, פעם אחת בשפה שלילית, אבל היא אומרת לי את אותו דבר. אני לא מדבר כרגע על המצווה, מצוות הקידוש בשבת, כן? מצוות הקידוש בשבת זאת מצווה אחרת. אני מדבר על החובה לשבות, נדבר על החובה לשבות בשבת, ועל לעומת האיסור על עשיית מלאכה. אז שם התוכן הוא לגמרי חופף. עכשיו, לכאורה, בואו ננסה לחשוב, מה, אני אשאל אתכם שאלה, בסדר? מה מגדיר מצוות עשה מול מצוות לא תעשה? בכלל בתורה, באופן כללי. איך אנחנו קובעים ממצווה מסוימת עם מצוות עשה או מצוות לא תעשה?
ואת ההתייחסות של זה בתורה, לא? איך הלשון שלה?
זה הלשון בתורה, אבל ההגדרה המהותית?
הוא מסה, ושב ואל תעשה. עשה זה לעשות משהו, אל תעשה זה להימנע מלעשות משהו.
מצווה להניח תפילין, זה מצווה לעשות משהו, זה מצווה שמתקיימת בקום עשה, ומתבטלת בשב ואל תעשה.
כן, אבל זה מתאימין
של... שנייה, שלמה. מצוות... האיסור לעשות מלאכה בשבת, או איסור לאכול חזיר, שם זה לא תעשה. למה? כי מה שנדרש ממני זה מחדל, זה אי עשייה. ולכן אם אני לא עושה, קיימתי את מצוות הלא תעשה, ואם אני כן עושה, אז ביטלתי או עברתי על מצוות הלא תעשה. זאת אומרת, מצוות לא תעשה זה מצווה שקיומה הוא בשב ואל תעשה, וביטולה הוא בקום עשה. אז לכאורה, היחס בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, נקבע על פי אופני הקיום והביטול.
אז זה לא נראה בשורש השישי.
רגע, לא שומע, מה?
בשורש השישי רואים שזה לא ככה, שזה רק איך הוא ציווה לך, איך ה...
תומו, אמרתי שאני מגיע, סבלנו. לשם אני חותר, הרי לא פספסתי את זה. הטענה...
אני יודע שלא פספסת.
הטענה היא... לא, יש הרבה דברים שאני מפספס, אבל פה אני הבאתי את זה בעצמי, אז אתה מבין שזה מכוון. הטענה היא שההבדל בין לאו לבין עשה נקבע לפי הדרך הביצועית לקיים או לבטל את הדבר. אוקיי? אלא מאי? שאם זה כך, אז כשאתה מסתכל על שתי המצוות, בשמירת שבת, למשל, אז שתיהן היו צריכות להיות מצוות לא תעשה. מצוות כשהתורה אומרת לי לשבות בשבת, בעצם דורשת ממני אי עשייה, לא לעשות מלאכה. אז בעצם לפי ההגדרה הזאת, זאת מצוות לא תעשה. אז אפילו אם נקבל את תפיסתו, חידושו הראשון של הרמב״ם, שכאשר יש כפילות בין לאו לבין עשה, מונים את שתי המצוות, ולא מונים רק מצווה אחת, למרות שהתוכן הוא אותו תוכן, לא כמו השורש התשיעי, עדיין היה מקום לומר, לא כמו חידושו השני, אלא הייתי מונה פה שתי מצוות לא תעשה. כי שתיהן בעצם דורשות ממני לא לעשות משהו. זה מצוות לא תעשה. בא הרמב״ם ואומר חידוש שני, חוץ מזה שאנחנו מונים פה שתי מצוות, דע לך שמצוות תעשה נמנית בין מצוות תעשה, ומצוות הלא תעשה נמנית בין מצוות הלא תעשה. וכמו שאמרתי קודם, זה חידוש לא טריוויאלי, וזה חידוש נוסף, וצריך לשים אליו לב, כי היה מקום להגיד שאני מונה את שתי המצוות, אבל את שתיהן אני אקבע כמצוות לא תעשה.
אתה יכול להסביר עוד פעם איפה זה עומד ביחס לזה שמה שרגילים לחשוב שזכור את יום השבת לקודשו זוכרו על היין, דיברת על זה מקודם,
אבל זה לקרוא את יום השבת לקודשו. זכור את יום השבת לקדשו זה מצוות עשה של קידוש ואולי הבדלה.
זה בסדר.
אבל אני מדבר על המצווה לשבות בשבת, זה עוד מצוות עשה שנוגעת לשבת. שהיא מדברת על המלאכות, היא חופפת לה, לא תעשה כל מלאכה. בסדר? לכן בכוונה הוצאתי את זוכרהו, כי זה מצווה אחרת, היא לא נוגעת אליהם.
אולי זה מלכתחילה אמור להיות מוגדר, זה לא, אבל תיאורטית, בגלל שכתוב תשביטו שזה פעולה חיובית, אז הרב מסיק שזה עשה,
אני הייתי אומר ששניהם זה לאו, אבל הרמב״ם מחדש שלא. הרמב״ם אומר לא, מצוות תעשה, תשביטו זה מצוות תעשה, והיא נמנית בין מצוות תעשה, ולא תעשה כל מלאכה, נמנה בין הלאווים. יש לזה השלכות. השלכה למשל, כמה כסף צריך להוציא כדי לקיים את המצווה הזאת? על לא תעשה צריך להוציא את כל ממונך, על מצווה תעשה עד חומש, נכון? או עשה דוחה לא תעשה, יש הבדלים אם מצווה מוגדרת כמצוות עשה או כמצוות לא תעשה. עכשיו, נכון שבהקשר הזה של שמירת שבת למשל...
בהקשר הזה, זה תראה לוגית. כי העשה עצמו הוא כמו שהרב הסביר, זה תשביטו וזה כמו לא תעשה כל מלאכה, אז אי אפשר שעשה, הכלל הזה של עשה דוחה לא תעשה, אני לא יודע.
אין שום סתירה לוגית. לא מדבר שהעשה של השביטה ידחה את הלב של אי עשיית מלאכה. לא צריך לדחות אותו, הם מתקיימים באותה צורה. אבל אם העשה של השביטה בא כנגד לב אחר, העשה של השביטה דורש ממני לעבור על לב אחר, אז העשה הזה ידחה את הלב האחר. אבל אם זה היה רק לב על שמירת שבת, אז הוא לא היה דוחה לאב אחר. אוקיי? רק מה קורה? בהקשר של שבת, לכאורה אין לזה נפקמינה. כי בהקשר של שבת יש לי גם לאב וגם עשה. אז מה, אז אין נפקמינה בין השאלה אם זה מוגדר כלאב או מוגדר כעשה, כי בסך הכל יש פה גם לאב וגם עשה. יש סיטואציות שבהן אפשר לדון, למשל, ביום טוב, תוספות דן, מה קורה לגבי שריפת שמן תרומת, שנטמא, מה שנקרא שמן שריפה, ביום טוב. אז ביום טוב זה לאו ועשה, כמו עשיית מלאכה בשבת, אבל נשים, במצוות עשה של זמן גרמה, נשים פטורות. אז אומר התוספות, אז אם ככה, כשאישה תשרוף שמן שריפה ביום טוב, היא תעבור רק על לאו, כי בעשה היא לא מחויבת. אבל יש מצוות עשה לשרוף את שמן השריפה הזה. אז העשה ידחה את הלאו של יום טוב, והיא תוכל לשרוף את זה ביום טוב. אם היה בשריפה ביום טוב גם לאו וגם עשה, אז העשה של שריפת השמן לא ידחה את הלאו ואת העשה של יום טוב. נכון. אבל אם נשים לא חייבות בעשה אלא רק בלאו, אז שאישה תשרוף את השמן שריפה, אז יש מצווה לשרוף את זה. היא עוברת רק על לאו, ועשה, דוחה לא תעשה. אז הוא דוחה את זה שם תוספות, לא משנה, אבל כך תוספות מציע הצעה למשל.
זה להלכה, זה נשמע ממש פלפלני.
למה זה פלפלני? לכאורה, זו התשובה המתבקשת.
לא, זה כן, זה לקחת כלל בשס ולהגיד, אוקיי, אז בגלל שהאישה לא חייבת בעשה, אז אוקיי, נשארנו רק מילות תעשה מול עשה, ובוא נשרוף.
נכון, למה זה פלפלני? זה המסקנה המתבקשת.
לא, זה לא כל כך... טוב, זה לא נשמע כאילו ככה שה... בסדר. זה נשמע כזה לא
פוליטי. הפוסקים לא פוסקים כך, הפוסקים לא פוסקים כך, ואני חושב שגם תוספות למסקנה בסוף יורד מזה. אבל צריך הסבר. באופן הפשוט, זאת המסקנה המתבקשת. הטענה של תוספות היא שנשים חייבות גם בעשה ביום טוב אולי, ולכן זה לא דוחה, אבל לו יצויר שנשים היו פטורות מנעשה, אז זו הייתה התוצאה ההלכתית.
למה הן חייבות בעשה?
היא אומר... זכור ושמור בדיבור אחד, כמו בשבת, כך גם ביום טוב.
אוקיי.
בכל אופן, אז לענייננו, אז פה זה לא כל כך נפקא מינה, אבל בואו ניקח דוגמאות אחרות. מישהו יכול להביא דוגמה למצוות עשה, לא כפולה עם מצוות לא תעשה. מצוות עשה, כמתקיימת בשב ואל תעשה.
קורבן פסח, לא?
מה?
יש עם קורבן פסח, לא תתירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו...
עד בוקר באש תשרוף, ושניהם מתקיימים אותו דבר, זה לא חריגים.
לאו הניתק לעשה.
כן, לא, זה לאו הניתק לעשה זה משהו אחר, אבל העשה שם מתקיים בקום עשה, ועליו מתקיים בשב ואל תעשה.
אפשר שנה אחזור אותו מלא שאלה?
האם יש מצוות עשה, שמתקיימת בשב ואל תעשה.
מה תעשה?
שביטה בשבת למשל, אתם מבינים, שביטה בשבת זה מצוות עשה, אבל איך אני מקיים אותה? בשב ואל תעשה, כשאני לא עושה מלאכה, נכון? זה סוג הדברים שעליהם אני מדבר, אוקיי? יש מצוות עשה, למשל, נגיד, לאו הבא מכלל עשה, אוקיי? היה לכם פירות הארץ בשביעית, פירות הארץ לאוכלה ולא לסחורה. זאת מצוות עשה, והיה לכם פירות הארץ לאוכלה, אוקיי? איך מקיימים את זה? על ידי זה שלא סוחרים בפירות שביעית. אוקיי? השאלה אם מקיימים את זה או רק לא נמנעים, זה מחלוקת ראשונים, אבל באופן עקרוני השיטה המקובלת היא שלא, אבל לאו הבא מכלל עשה יכול להיות למשל דוגמה ל... זה עשה שמתקיים באי-עשייה, במחדל, אוקיי? מה עם לאו שמתקיים בקום עשה? שמתקיים, לא שעוברים עליו.
אולי לא תאמץ את ידך מאחיך האביון, זה מתקיים בזה שאתה צריך לתת לו.
נכון, דוגמה טובה מאוד. דוגמה נוספת, נגיד, לא תעמוד על דם רעיך. לא תעמוד על דם רעיך, אני רואה את רעי טובע בנהר, אני צריך לעשות פעולות כדי להציל אותו. אחרת אני עובר עליו ולא תעמוד על דם רעיך. אוקיי? אז זה אומר שיש מצוות עשה שמתקיימות בשב ואל תעשה, ונעברות בקום עשה, ויש מצוות לא תעשה שמתקיימות בקום עשה, ונעברות בשב ואל תעשה. הפוך מההגדרות האינטואיטיביות. מה?
עיקה ותעינה? לא תוכל להתעלם? שכאילו, כי תראה שור אחיך וציון נדחים, לא תוכל להתעלם.
אז זה לאו שדורש ממך עשייה, כן, נכון? לאו שדורש ממך עשייה. יש הרבה כאלה. יש, לא תשים דמים בביתך. לא תשים דמים בביתך, אתה צריך לעשות מעקה כדי שלא יהיה לך משתולות בבית. אז אתה צריך לעשות פעולה כדי לא לעבור על הלאו שלא תשים דמים בביתך. אוקיי? גם יש גם לעשה, כן, עשית מעקה לגגיך. וגם הלאו הוא כזה. בכל המקומות שבהם יש לאו ועשה כפולים, מה שהשורש השישי של הרמב״ם עוסק בו, תמיד הסיטואציה תהיה אחת משתי אלה, נכון? כי אם התוכן הוא חופף, אז או שמצוות העשה היא התיאור הטבעי, ואז מצוות הלא תעשה היא החריג, או שמצוות הלא תעשה היא התיאור הטבעי, ואז העשה הוא החריג. למשל, לגבי שבת, מצוות עשה ומצוות לא תעשה הן חופפות במלאכה בשבת. מה התיאור הטבעי? מה התיאור הטבעי?
הלא תעשה, כמובן.
אז מצוות העשה, שהיא בסך הכל אותו תוכן, היא הלא טבעית, היא החריגה. זה מצוות עשה שמקיימים אותה בשב ואל תעשה ועוברים עליה בקום עשה. מה קורה לגבי מעקה? לא תשים דמים בביתך ועשית מעקה לגגיך. עוד פעם יש פה לאו ועשה, התוכן שלהם חופף, לפי הרמב"ן לפחות, מחלוקת ראשונים, לפי הרמב"ן לפחות התוכן שלהם חופף, שם התיאור הטבעי הוא דווקא העשה, ועשית מעקה לגגיך, אתה צריך לעשות מעקה.
והלאו זה גם וגם.
זה לאו שבשביל לא לעבור עליו צריך לעשות פעולה. אז הלאו...
במעקה זה גם וגם. במצוות מעקה זה גם וגם, התיאור הטבעי הוא גם עליו וגם העשה, כי יש דרך לעבור את זה בקום ועשה. אם אדם בונה בית, או בונה, אז אם אין לו מעקה, אז... אם אין המעקה, הוא עבר על הלאו, כן.
ברור, אבל לא על זה שהוא בנה את הבית, אלא על זה שהוא לא עשה מעקה.
על זה שהוא בנה בית בלי מעקה?
לא. על זה שהוא, לא, על זה שהוא בנה בית בלי מעקה, הוא לא עובר שום דבר. על זה שיש לו בית, אם הוא לא בנה, ואין לו מעקה, הוא עובר על זה שאין לו מעקה.
אבל איך נהיה המצב? טוב, נו. אבל איך נהיה המצב שאין לו מעקה? בגלל שהוא בנה.
זה לא עליו, זה רק להגיע למצב.
המעשה שמחייב אותו בלאו, זה מעשה...
לא נכון, טעות, טעות, לא נכון. מי שאכל ולא ברך, הוא לא עבר עבירה בזה שהוא אכל. והעבירה שלו היא זה שהוא לא ברך. רק יש תנאי בשביל להתחייב לברך, שתאכל. זה דבר פה. הבנייה היא לא פעולה של איסור. הבנייה היא יוצרת את המצב שעכשיו, אם אני לא אשים מעקה, עברתי על איסור.
יש כאן שאלה הלכתית. אני מבין שאסור לבנות בית בלי מעקה.
לא נכון. אתה מבין מה נכון.
אלא אם כן אתה שומר שלא ייכנסו כל הזמן.
לא, 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 אין איסור כזה. האיסור הוא לא לשים מעקה. בניית הבית היא לא חלק מהאיסור. בניית הבית היא יצירת הסיטואציה שעליה מוגדר לאו או עשה. לא, אין לה, בניית הבית היא לא חלק מהאיסור.
אוקיי, זה...
אם קניתי את הבית, אז לא עברתי איסור, קניתי בית בלי מעקה.
קנית את הבית,
כן. אם נפל לי המעקה
מהבית, נפל לי המעקה מהבית, לא עברתי איסור.
אם נפל כן, זה מה שאני רוצה להגיד, שאפשר לעבור גם באופן של שבע אל תעשה אם נפל.
לא, לא, לא. בניית הבית היא לא לעבור את האיסור. בניית הבית זה הרחיתים של להתחייב. האיסור זה שלא עשית מעקה, זה האיסור.
אוקיי.
מי שצריך לבית לא חייב לשים מעקה. הכל.
גם לגבי וידוי ותשובה, לא לפי הרמב״ם.
עוד פעם?
לגבי וידוי. שאתה יכול להתחיל בוידוי רק כשאתה עושה תשובה.
זה פרשייה בפני עצמה. אתה נמצא בשיעור שלי על, על לא, ענייני לא תשובה? לא. אז שם אני אדבר על זה. אני לא חושב שזה נכון
שם. תחלין, קרב.
יש okay. גם מצוות שזה הלכות, לא? למשל, יש גם מצוות, אני יכול לראה שהן הלכות. למשל, ש... האוכלים מטמאים.
אוקיי.
מצוות צדיק, אני רואה פה צדיק.
זה אבל לא מקיימים ולא עוברים, זה משהו אחר.
זה משהו ביניים כזה, יש גם סוג כזה של מצוות שזה מצוות שזה
אחד. ברור, אבל אני מדבר כרגע על השאלה מה ההגדרה שלהם. תראו, יש
מצוות,
אני אגיד לכם באופן בקצר, רק להשכלה כללית. יש כמה וכמה סוגי מצוות עשה. יש מצוות עשה הרגילה, מצוות עשה שנקראת מצוות עשה חיובית, אפשר לקיים ואפשר לבטל. אם הנחת תפילין, יש לך מצוות עשה, אם לא הנחת תפילין, ביטל תעשה. אוקיי? אם זה כל יום או לא כל יום, זאת שאלה גדולה, כי אין לזה מקור. אבל איכשהו מקובל לחשוב שזה כל יום. אז זה מצוות עשה חיובית. מצוות עשה קיומית, זה מצוות עשה שאם קיימת אותה, יש לך מצווה, אבל אם לא קיימת אותה, אין לך ביטול עשה. זאת מצווה שאפשר לקיים, אבל אי אפשר לבטל. אוקיי? למשל, מצוות ציצית, לדוגמה, איך הייתם מגדירים אותה?
הציצית זה לא פשוט, כי אם אני שם את הבגד בלי החוטים, אני חייב, ואם אני לא שם... כן. זה לא כזה פשוט.
פשוט מאוד.
אם אין לך בגד, אתה לא שם.
מצוות ציצית היא לא מצווה קיומית. יש אחרונים שאומרים שכן, זאת פשוט טעות. מצוות ציצית היא מצווה, היא לא מצווה קיומית. מצוות ציצית היא מצוות עשה מותנה. בדיוק כמו ברכת המזון. כאשר אכלתי, אני צריך לבוא ברכת המזון. אף אחד לא אומר על ברכת המזון שזה מצוות עשה קיומי. זה מצוות עשה מותנה. כאשר התקיימו נסיבות מסוימות, אתה מחויב. מה ההבדל בינה לבין מצווה קיומית? זה עכשיו נשאלתי באתר שלי. רק הבוקר, ההבדל הוא שמצווה קיומית אי אפשר לבטל. מצוות עשה מותנה אפשר לבטל. יש מוגדר מושג... ביטול עשה לגביה. מצוות עשה קיומית, אין הגדרה של ביטול עשה, אי אפשר.
מה הדוגמה למצווה קיומית, אם כך?
יפה. מה הדוגמה למצווה קיומית?
ללכת
לאכול...
רגע, אני לא שומע. אחד אחרי. שלמה?
אני אומר, אולי מצווה קיומית, למשל, שעכשיו אני אצא לרחוב ויתחיל לחפש מה אנשים צריכים ויעזור להם.
לא, זה לא מצווה קיומית.
אני לא חייב לצאת לרחוב עכשיו.
אני לא חייב לצאת לרחוב, אבל גם כשאתה יוצא לרחוב זה לא מצווה. אני חוזר לאותה הערה שהערתי לבנימין למעלה.
היציאה לרחוב היא לא מצווה. בואו, תסביר
לנו מה המצווה. תן לנו דוגמה
למצווה קיומית. תראו, מצוות עשה קיומית זה פרגל הבפומיו של האחרונים. יש דבר כזה מצוות עשה קיומית. האמת שזה בכלל לא פשוט, שיש דבר כזה. יש מצוות עשה קיומיות שאנחנו מכירים, שהן מצוות עשה שיש להן סף או רף מינימלי. למשל, מצוות צדקה צריך לתת אף אחד לא יפחות משליש השקל בשנה. כך אומר הרמב״ם. אם אתה נותן מעבר לזה, יש לך מצוות עשה. נתת שליש השקל, יצאת ידי חובה, לא ביטלת עשה. זה מצוות עשה קיומית במובן הזה, שכל מה שאתה נותן מעבר לשליש השקל הוא קיומי. אבל היא לא קיומית לגמרי, כי פחות משליש השקל, אז ביטלת את העשה של צדקה. או מצוות לימוד תורה, פרק בבוקר ופרק בערב, זאת חובה. אם תלמד מעבר לזה, לחלק מהראשונים לפחות, זה מצוות עשה קיומית. אם למדת, יש לך מצווה, אם לא למדת, אתה לא קרא כלום. אז מצוות עשה קיומיות, שרק מרף מסוים ומעלה זה קיומי. אבל יש לה הגדרה חיובית. זאת אומרת, עד הרף הזה אתה צריך לעשות, ושם אם לא עשית, זה ביטול עשה. מצוות עשה קיומית ממש,
זה נגד ההגדרה של מצווה לכאורה קיומית, כי אם מצווה זה ציווי, אז מה שייך לצוות אם כשאתה...
שאלה מעניינת מאוד מה מוגדר כמצווה, אבל לזה אני לא אכנס כאן. זה עולה עוד יותר בקשר לקטגוריה שאתה הבאת קודם הרי. איך זה מצווה, מה שאתה הבאת קודם, שהמת מתמה. טוב, עוד רגע. אז המצוות עשה הקיומית, הדוגמה שאני מכיר, זה רב מוישה פיינשטיין על יישוב הארץ. רב מוישה פיינשטיין טוען שיישוב הארץ הוא מצוות עשה קיומית. מי שעושה את זה, יש לו מצוות עשה, ומי שלא עשה את זה, לא קרה כלום. ושם זה הדוגמה היחידה, שאני מכיר לפחות, זה מצוות עשה שהיא כולה קיומית, לא רק מרף מסוים ומעלה. הרב אברום שפירה, יש לו על זה עריכות, הוא מתווכח עם רב מוישה פיינשטיין, הוא טוען שאין חיה כזו. אין מצווה, בגלל הסברה ששלמה אמר קודם. כי מצווה זה משהו שאנחנו מצווים. אין דבר כזה שהוא כולו קיומי. חייב להיות איזשהו אלמנט לפחות שהוא יהיה חיובי. אחת הטענה שלו. וגם באמת לשיטתו, יוצא שאין מצוות עשה קיומיות. יש מצוות עשה חיוביות מותנות, ויש מצוות עשה קיומיות מעבר לרף מסוים. זה מה שיש. אין מצוות עשה קיומיות לגמרי. אז בקיצור, בינתיים למדנו שיש לנו מצוות עשה שאפשר לקיים ולבטל, זה מצוות עשה חיובית.
מה עם גמילות חסדים? גמילות חסדים זה לא מצווה, זה לא
בבניין. בדרך אשר תלכו בה, זה גמילות חסדים, אז השאלה אם דבר כזה מוגדר כמצוות עשה. אולי אצל איזה מונה מצוות.
לא, יש אבל, יש שם כמה סעיפים שהם כן, נגיד ביקור חולים.
זה הקושי,
זה יותר לי חלק המוחר. הרמב״ם אומר, בתחילת פרק י' בהלכות אבל, הרמב״ם כותב שכל זה זה ציווי חכמים, והכל בכלל ואהבת לרעך כמוך. איך להבין את זה, דאורייתא דרבנן, שיעור בפני עצמו. אבל תסתכל שם. בכל אופן, אז למדנו שיש מצוות עשה חיובית, או חיובית מותנה, שזה מצוות שאפשר לקיים ואפשר לבטל. יש מצוות עשה קיומית, שזה מצוות שאפשר לקיים, אי אפשר לבטל. או מרף מסוים, או לפי משה פיינשטיין, אולי אפילו יש מצווה שלמה כזאת. יש מצווה מסוג שלישי, שאפשר לבטל ואי אפשר לקיים. מה זה?
שמיטה,
לא לעבוד,
לא, לתשמטנה, או שבת, לא כל הדוגמאות שהבאת.
למה, למה? שם אפשר לקיים, זה מצווה שאתה מקיים, מה זאת אומרת? אתה מקיים, בשבע אל תעשה. אני שואל את מצווה שאי אפשר לקיים. אין, אין קיום של המצווה הזאת, יש רק ביטול. לא מדבר שבע אל תעשה וקום עשה כרגע. זה מה שנקרא לאו הבא מכלל עשה. לאו הבא מכלל עשה הוא עשה. זאת מסקנת הגמרא. כך נפסק גם אצל הראשונים. זה עשה, אבל כשאתה מקיים אותו לא עשית כלום. למשל, לנוכרי תשיך. אז מה זה? זה מצוות עשה להשיך לנוכרי, להלוות בריבית לנוכרי? הרמב״ם אומר שכן, אבל זו שיטה מוזרה. השיטה המקובלת היא שזה לאו הבא מכלל עשה. מה זאת אומרת? אם אתה מלווה בריבית ליהודי, חוץ מאיסור ריבית, עברת גם על מצוות העשה של הנוכרי תשיך. כי אומרים לך, אם אתה משיך, רק לנוכרי, לא ליהודי. אז ביטלת את העשה הזה, וכמובן גם עברת על הלאו של ריבית. אבל אם השכת לנוכרי, לא קיימת מצוות עשה. זאת מצוות עשה שאפשר רק לבטל אותה, אי אפשר לקיים אותה.
אני לא טועה, זה לא רק הרמב״ם, רב. זה גם רבנו חננאל, רבי גאון.
יכול להיות, לא זוכר, אבל שיטה מקובלת היא לא כזאת.
יש מפורשים שאומרים בזה, וילווה את הגויים רבים ואתה לא תלווה. שכאילו, התורה מברכת אותך שאתה זה שתיתן להם הלוואות.
מברכת אותי זה נהדר, מה זה קשור לאיסור ריבית?
לא, אני רק אומר שזה לא נשמע כזה רחוק.
בעיניי כן, אבל טוב, עניין של טעם. כל מקרה, לענייננו, לאו הבא מכלל עשה, זה מצוות עשה שאפשר לבטל, למשל, כמה, הבאתי קודם את פירות שביעית, כי היה לכם פירות הארץ לאוכלה, דורשים חזל לאוכלה ולא לסחורה. אז אם אני עושה סחורה, ביטלתי את העשה של לאוכלה. אבל אם אכלתי, לא קיימתי מצוות עשה. שיטת הרמב"ן היא כאילו שכן, וגם ברמב"ן אני לא בטוח. אבל השיטה המקובלת היא שלא, זה לאו הבא מכלל עשה. אי אפשר לקיים אותו, אפשר רק לבטל. וזה מצוות עשה. הנקודה בעלבים האלה, בעשים האלה, כשקוראים אותם צריך להוסיף את המילה רק. והיה לכם פירות הארץ רק לאוכלה. רק לנוכרי תשיך. אז זה אומר שזה בעצם בא למעט אל תשיך למישהו אחר, או אל תעשה פעולה אחרת עם הפירות. המילה רק היא המוקד פה. ולכן זאת מצוות עשה שאי אפשר לקיים אותה, אפשר רק לבטל אותה.
איך אתה מבין מצוות אכילת מצה לפי הגר"א ושבע הימים?
זאת שאלה, לא ניכנס לזה כאן, כי זה דורש דיון בגדר המצווה הזאת עצמה. זו השאלה אם זה מצווה קיומית או זה לא מצווה בכלל, זה רק לאו הבא מכלל עשה.
רב,
לא,
אבל לפי
הגר"א...
קיומית או זה לאו הבא מכלל עשה. קיומית נוספת, זה מה שאני אומר. לכאורה לפי הגר"א יוצא לנו מצווה קיומית נוספת.
אז זה אחת הבעיות אם לראות את זה כמצווה קיומית, כי על פניו נראה שאין לזה מקור. אם אתה, אלא אם כן תגיד, שבעת ימים תאכל מצות, אתה מבין את זה כמצווה ממש. אבל אז למה קיומי? אם אתה אומר זה קיומי כי זה מדבר רק על הלילה הראשון, אז מה המקור?
הפסוק עצמו אומר שיש מצווה לאכול שבע ימים, אבל הוא מדגיש את הראשון. אז הפסוק עצמו...
השאלה מה עושה הגזרה שווה של תתווה. לא, תתווה זה עסוקה.
הרב, אמרת קודם שאין מצווה קיומית מלאה, נכון? לפי... נעזוב את יישוב הארץ. חוץ מזה, מה עם מצוות כתב לספר קריטות? זה לכאורה מצווה שאתה רק יכול לקיים, אתה לא יכול לבטל.
לא, לדעתי...
איך תבטל את המצווה הזאת?
אז אני... זה גם שיעור בפני עצמו. תסתכל בסוף החינוך בפרשת כי תצא, בסוף המצווה של גירושין, מצווה חשובה, כל יהודי חייב לקיים, אז בסוף כתוב שעובר על זה, ושילח את אשתו וכתב גט לא על פי הכללים, ביטל את העשה הזה ועונשו גדול. יש ביטול עשה בגירושין. אני כתבתי פעם על זה מאמר, הטענה שלי זה שבמקום שבו הבית יתפרק, יש חובה לגרש את האישה. זאת אומרת, אתה לא יכול להשאיר אותה אגונה, אתה לא חי איתה, אתה לא מקיים איתה בעצם בית, אבל אתה לא משחרר אותה. זה ביטול עשה.
גם אם בעתיד הוא רוצה, הוא רוצה כן לחזור לכבד את הבית?
נכון, לקדש אותה. הוא לא יכול להחזיק אותה בתור שבויה. לא יכול להחזיק אותה בתור שבויה. אין דבר כזה.
מה עם מצוות גזל? והחזיר את הגזלה, לא החזיר את הגזלה.
מצוות זאת עוד לא שמעתי. מה זה מצוות גזל?
להחזיר את הגזלה. להחזיר את הגזלה, להשאיר את הגזלה.
זה מצווה חיובית, מותנה. אם גזלת, יש לך מצווה להחזיר את הגזלה.
והמחזיר גרושתו, הרב, לכאורה זה מצווה קיומית מלאה.
מי אמר זה מצווה
בכלל? אי אפשר לבטל אותה, איך אפשר לבטל אותה?
התפיסה הפשוטה זה לא מצווה בכלל.
אה, זה לא מצווה, לא נמנע ב...
יש איזה מיתוס כזה שמסתובב, לא ברור לי מה מקורו, אבל מחזיר גרושתו, אני לא חושב שזה מצווה בכלל.
נכון, לא נאמר בתורה על זה, נכון.
לא, גם בפוסקים לא. אני חיפשתי פעם קצת, אני לא חושב שיש איזה מקור אמיתי. מסתובב כזה שיש עניין להחזיר את גרושתו, או מצווה, או... לא יודע, אני לא מכיר מקור לזה. בכל אופן, אני לא זוכר שמצאתי. טוב, אופן לענייננו, יש כמובן עכשיו, מי שקומבינטוריקה בסיסית, יש גם את הסוג הרביעי. איזה סוג רביעי יש במצוות עשה? מצוות שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל. מה עוד נשאר, נכון? מצוות שאפשר גם לקיים וגם לבטל, מצוות שאפשר לקיים ואי אפשר לבטל, מצוות שאפשר לבטל ואי אפשר לקיים, מצוות שאי אפשר לא לבטל ולא לקיים. מה זה? זה מה ששלמה אמר קודם. הרמב״ם בעשה צדיק ה' ועשה צדיק ו', למשל, יש עוד כאלה, ושם משום מה זה שתי מצוות רצופות, אז הרמב״ם מדבר שם על הפרת נדרים של הבעל לאשתו. אומר הרמב״ם, ושמע ממני דבר זה כלל גדול, אל תחשוב שיש מצווה להפר נדרים, אל תחשוב שיש איסור אם הוא לא הפר נדרים, שיעשה מה שהוא רוצה. המצווה הזאת לא מצווה עלינו כלום, ולא אוסרת עלינו כלום. ובכל זאת זה אחת ממצוות העשה של הרמב״ם. מצוות עשה צדיק ו', זה מצווה של טומאת שרץ, נדמה לי, או טומאת מת, לא זוכר כבר, ושם הרמב״ם אומר, דע לך שכל המצוות האלה של הטומאה, גם הן מצוות מהסוג הזה. אלה מצוות שאומרות שאם אתה נוגע באמת, אתה נטמא. אבל אין איסור לגוע באמת ולהתאמה, כמובן אין מצווה לגוע באמת ולהתאמה, וזה לא מצווה ולא אוסר עליך שום דבר. כמובן, אם נטמאת, יש מגבלות, אסור לך לגעת בדברים, אסור לך להיכנס למקדש, בסדר, אבל זה מצוות מנויות בפני עצמה. עצם ההתאמות היא עצמה נמנית כמצוות עשה, למרות שהיא לא מצווה עלינו כלום. לא אוסרת עלינו כלום ולא מצווה עלינו כלום. המצוות האלה אפשר לקרוא להן מצוות הגדרתיות. מצוות שמגדירות מצב. הן מגדירות. אם יש לך, אתה נגעת באמת, אתה מוגדר כתמה. תראה במצוות אחרות מה דינו של תמה. תמה יוצא מחוץ למחנה, לא נכנס למקדש, לא נוגע בתרומה, לא, בסדר, לא נוגע בקודשים, לא משנה, כל מדברים כאלה. אבל זה דינים של התמה. עצם מצב התמה הוא רק הגדרה. זה הסוג הרביעי של מצוות עשה, ברמב״ם זה ממויין כמצוות עשה משום משהו, משום מה, לא ברור לי למה, אבל זה מצוות עשה שאי אפשר לא לקיים ולא לבטל.
ובנדר מה זה מגדיר? זה מגדיר מה נחשב נדר כאילו?
מה נחשב נדר מופר? מה זאת פרוצדורת ההפרה תקפה? מה שאם עשית אותה, הנדר יתבטל. לא יודע, אבל אם לא עשית, לא קרה כלום, ואם עשית, לא קיים את המצווה. או מה שאתה רוצה. רק דע לך שזה עובד רק כך. אם תעשה את זה כך, הנדר יתבטל.
אם יכול להיות שיש איזה נפקא מינה לעניין אם לא תבטל ואתה יודע שלא תוכל לקיים את זה?
לא הבנתי.
יכול להיות שיש מקרה שבו זה יהיה עבירה. אם אתה יכול להפר ואתה לא מפר, למרות שאתה יודע שלא תוכל לקיים את זה.
לא, זה לא עבירה.
איזה עבירה זה? זה לא איזה
עבירה. עבירה היא שאתה לא מקיים, ואם אתה אנוס, אז אתה אנוס. לכל היותר אתה נקרא מכניס עצמו לאונס, ומכניס עצמו לאונס זה פרשייה בפני עצמו. עכשיו, אתה בדרך כלל לא מפר לעצמך, אתה מפר לאשתך. אז אם היא לא יכולה לקיים ואתה לא מפר, אז מי עבר את האיסור? אתה עברת את האיסור? כל יותר אולי עברת לפני עיוור, אולי. בטח לא על איסור הפרת נדרים, אין איסור כזה. אז אלה ארבעת סוגי מצוות העשה, אני סוגר סוגריים, כל זה הסוגריים, רק שאלתם. הגירושין אמרתי קודם, אנשים חושבים שהוא שייך לסוג הזה, אני לא חושב שהוא שייך לסוג הזה. גירושין זה מצוות עשה חיובית. חיובית מותנה. שחיטה, גם כן אפשר, יש מקום לדבר על זה, אבל שחיטה גם בפשטות זה מצווה ממש. טוב, בכל אופן, אז לענייננו, אני חוזר רגע לדיון שלנו. אז ההגדרה של מצוות עשה ומצוות לא תעשה, אם כך, מאותגרת קשות לאור העובדות. אנחנו בדרך כלל רגילים לחשוב שמצוות עשה זה משהו שמקיימים בקום עשה ומבטלים בשבע אל תעשה, ומצוות לא תעשה זה היפוכה. אנחנו רואים שזה לא נכון. יש מצוות עשה שמקיימים בשבע אל תעשה, ויש מצוות לא תעשה שמקיימים בקום עשה. אז אני עכשיו חוזר ושואל, אז מה מגדיר מצווה כמצוות עשה? או כמצוות לא תעשה. אם זה לא אופן הביצוע שבה אל תעשה או קום עשה, אז מה כן?
הניסוח שלה. הניסוח, לשון, okay. הלשון שבו הפסוק מנסח את המצווה.
אתה עשית דוקטורט בתלמוד, נכון?
כן, כן, למה?
אני אגיד לכם למה, לא, אני, זה לא, 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 לא ירידה, זה, זה אובזרבציה. מה זאת אומרת? יש מאמר של אהרון שמש, זל, היה פרופסור בתלמוד, הוא
כן. בעולם. כן, למדתי את זה.
הוא כתב בתרביץ פעם על ההבדל בין עשה לבין לא תעשה. ושם הוא מעלה את הטענה הזאת בעצם, והוא מראה כדרכם של חוקרים שיש איזושהי התפתחות של ההבחנה הזאת בין עשה לבין לא תעשה. בדורות הקדומים, בשכבות הקדומות יותר של התלמוד, אפשר לראות שההבחנה היא הבחנה ביצועית. זאת אומרת, מה שמתקיים בקום עשה זה מצוות עשה, מה שמתקיים בשבע אל תעשה זה לאו. אבל באיזשהו שלב עובר, יש איזושהי טרנספורמציה של ההבחנה הזאת, וזה הופך להיות מה שהוא קורא לשוני, הגדרה לשונית. זה מה שבעצם דורון הציע כאן, והטענה שלו זה שהכל נקבע לפי הניסוח של התורה. אם התורה מנסחת את זה בהישמר, פן ועל, אז זה לאו, אם התורה מנסחת את זה באופן פוזיטיבי, אז זה עשה.
כן, אבל זה לא רק הבדל בניסוח, ההבדל בניסוח מבטא איזה הבדל בתוכן, אפילו ש...
אתה כנראה לא עשית דוקטורט בתלמוד, כי אתה ישיב הבוחר כמוני. וכשישיב הבוחר קורא את הדבר הזה, אז הוא באמת מיד קופץ, כמו ששלמה קפץ כאן, לכן מה שהערתי קודם, אמרתי שאוקיי, אני מקבל את ההבחנה הזאת כדיאגנוזה, אבל זה לא יכול להיות שורש העניין. זאת אומרת, הניסוח של התורה הוא אולי אינדיקציה, לזה שזה לא וזה עשה. עכשיו, אוקיי, אבל אינדיקציה למה? או במילים אחרות, לפי מה התורה החליטה אם לנסח את זה כך או לנסח את זה אחרת. הרי אם אתה אומר לי שעשה ולא תעשה זה בעצם אותו דבר, אז למה התורה החליטה במצוות האלה לנסח כך ובמצוות האלה לנסח כך? היה לה איזשהו רעיון מאחורי השוני בניסוחים, נכון? מה זה הרעיון הזה? אז מה כן ההבדל בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה?
אולי זה אינדיקציה של תכלית. אולי זאת אינדיקציה, אולי זאת אינדיקציה של תכלית. זאת אומרת, התשבות זאת האינדיקציה. הלא תעשה, זה בא להביא אותך לתכלית הזאת של שביתה.
השניהם זה עשה. אם התכלית קובעת, אז גם בלא לעשות מלאכה, זה היה צריך להיות עשה, כי התכלית היא שאני אשבות.
טוב.
הנקודה היא שיש כאלה שרצו לומר, טוב, זה בשביל הנפקמינות. זאת אומרת, התורה כתבה את זה בשפה של עשה ואת זה בלא תעשה, כדי שעל זה הוציא את כל ממוני ועל זה הוציא את חומש, כדי שזה ידחה את זה, עשה דוחה לא תעשה, כבוד הבריאות דוחה רק בשבע אל תעשה ולא בקום עשה, יש הבחנות בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה.
אבל אף אחד לא מתווכח עם זה שרוב המצוות עשה במקרה הם קום ועשה, יש קורלציה ביניהם.
קורלציה זה יפה, אבל קורלציה זה לא מהות, עדיין השאלה מה המהות.
לא, אז אני אומר, אי אפשר לקלוט הכל בניסוח, כי אחרת לא היינו מצפים שיהיה קשר בין זה, בין
ה... זה עוד תמיכה אולי לקושייה שלי, אבל עדיין זה לא נותן לי הסבר מה, אז מה כן? ולכן אני אומר, גם הנפקמינות, זה פעם היה לי ויכוח עם החברותה שלי, על קודשים קלים המון בעלים, רבי יוסי, כן? רבי יוסי הגלילי. קודשים קלים המון בעלים. שאלת זה, מה סתם המון בעלים? הרי אתה צריך לאכול את זה כמו שאוכלים בשר של קורבן. מה זה נקרא המון בעלים? כי אפשר לקדש בזה אישה. יש אפשר קדש בזה אישה, זה תוצאה של העובדה זה ממון בעלים. אני שואל באיזה מובן זה ממון בעלים? למה אפשר לקדש בזה אישה? צריך לתת לי פשר בלתי תלוי שממנו תצאנה הנפקמינו. הנפקמינה לא נותנת לי תשובה. אותו דבר גם כאן. הנפקמינות, בגלל שפה עד חומש עם המוני ופה את כל ממוני, אז זה דוחה את זה וכולי, אני מבין. אבל זה אומר שיש משהו משותף לכל המצוות עשה, משהו משותף לכל המצוות לא תעשה, שבגללו אלה רק עד חומש מממוני ואלה את כל ממוני, שאלה דוחים את אלה, שזה כבוד הבריאות דוחה וזה כבוד הבריאות לא דוחה, מה זה המשהו הזה?
אין תוצאות, לכאורה זה תוצאות, כל מה שאתה אומר, נכון? זה לא סיבות.
לא, אז אני אומר, כיוון שאלה תוצאות, אני מחפש מה הסיבה שמחוללת את התוצאות האלה. אז מה באמת ההבדל בין עשה לבין לא תעשה? זאת שאלה קשה. יותר מזה אני אשאל, אפשר לשאול את זה בצורה לוגית. תראו, אם אני אומר, תניח תפילין, או שאני אומר לך, אני לא רוצה שלא תניח תפילין, זה לא שקול לוגית, שלילה כפולה מתקזזת, נכון? לא. שלילה כפולה מחזירה אותנו לפסוק החיובי. אז מה זה משנה אם מנסחים את אותו דבר בצורה חיובית או בצורה שלילית? הרי זה שקול לוגית. זה אומר לך את אותו דבר. איך ייתכן ששתי טענות ששקולות לוגית, אחת מהן היא מצוות עשה והשנייה מצוות לא תעשה? הרי הן אומרות אותו דבר. רק השאלה אם בחרת להגיד את זה כך, או בחרת להגיד את זה כך.
אם אני אומר את זה בניסוח של שלילי, אני מניח שיש איזה דבר טבעי ונורמלי לעשות, להניח תפילין. אני אומר לך, אל תחרוג מהדבר הזה. אם אני אומר לך, תניח תפילין, זה אומר, זה לא הדבר הרגיל או מה שבני אדם באופן נורמלי אמורים לנהוג, אמורים לפעול, אבל אתה איזשהו אקסטרה מעל. אז אם אני אומר לך, לא תוכל להתעלם, אז אני אומר לך, למרות שזה פעולה חיובית, זה משהו שאמור להיות טבעי באדם, רק אני שם לך איזה משהו שמונע ממך להגיע לאיזה מצב שלילי, אבל באופן כללי זה מה שאמור להיות באדם. אם אני אומר לך, ניסוח הפוך, אז הפוך.
אני מסכים לגמרי. אני חושב שזאת ההגדרה, אבל אני אסביר את זה קצת יותר.
לכאורה זה קשור לי שמצוות עשה זה שייך יותר לאהבת השם, ולא תעשה ליראת השם.
קשור לגמרי. הרמב"ן בפרשת יתרו, כן. אני אסביר. בעצם, יש, זה, פעם כתבנו איזה ספר בסדרת לוגיקה תלמודית, אז עסקתי בשאלה מה זה בין לב לבין עשה, בדיוק בשאלה הזאת. והלכתי לאיזה פרופסור למשפטים שגם מתעסק עם פילוסופיה, קצת לדבר איתו, איך משפטנים רואים את זה. ושאלתי אותו, בחוק הישראלי יש גם מצוות עשה או שיש רק מצוות לא תעשה? הוא אמר לי, ברור שיש מצוות עשה. למשל, לשלם מיסים, לשרת בצבא, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אמרתי לו שבעיניי זה מצוות לא תעשה. אם אתה לא משלם מיסים, יהיה לך עונש, אם אתה לא משרת בצבא, יש לך עונש. זה מצוות לא תעשה, זה לא מצוות עשה.
אמרתי פעם שזה במנוסח ככה, בכוונה.
הוא הגדיר את זה כמצוות עשה, בגלל שהקריטריון שלו היה הקריטריון הביצועי. מה שנדרש ממך זה לעשות משהו ולא לא לעשות משהו, אז זה מצוות עשה. ואז ניסיתי להסביר לו את מה שאני רואה בהלכה, ואז הוא אמר לי, באמת ההבחנה מעניינת, הוא אמר לי שאגב, יש סביב לא תעמוד אדם רעך, נגיד, היה ויכוחים גדולים שנוגעים בדיוק בנקודה הזאת. אלה שהתנגדו לחקיקת החוק לא תעמוד אדם רעך של חנן פורט, בעצם אחד הנימוקים שלהם היה שאי אפשר להכניס חובה אקטיבית לתוך ספר החוקים. אז מה אם תשלום מיסים ושירות בצבא? הם תופסים את זה כחובות פסיביות. עוד רגע, אולי אני אעיר על זה. בכל אופן, תראו, הוא הביא לי דוגמה יפה, אני חושב שאני יכול להשתמש בה. יש פילוסוף של המשפט בשם רוברט נוזיק, שהוא שאל פעם, מה ההבדל בין סחיטה לפיתוי? אם אני אומר לבן אדם, תראה, אם אתה תעשה X, קבל ממני 100 שקל. אם לא תעשה X, לא תקבל 100 שקל. מותר? מותר לי להגיד דבר כזה?
100%.
מותר, נכון? זה פיתוי. אני מנסה לפתות אותו לעשות X, בזה שאני אתן לו 100 שקל. אוקיי? מותר לגמרי. עכשיו בא מישהו ואומר ככה, תראה, אם תעשה X, אז הכל יהיה בסדר. אם לא תעשה X, אני אקח לך 100 שקל. מותר?
סחיטה.
סחיטה, נכון?
אסור.
עכשיו הוא אומר, מה ההבדל? הרי בסופו של דבר אתה בעצם מציע לבן אדם עסקה, שההבדל בין הביצוע לאי הביצוע הוא 100 שקל. אז מה זה משנה? מה ההבדל בין סחיטה לבין פיתוי? מה מוגדר כסחיטה ומה מוגדר כפיתוי? והתשובה היא...
שאסור לקחת 100 שקל.
נכון, והתשובה היא כזאת. יש איזשהו מצב, יש איזשהו מצב אפס, זה ממש הניסוח של אריאל קודם, יש איזשהו מצב אפס שהוא המצב הסביר. זאת אומרת, זה מצב שבו כל אחד יש לו את הזכויות שלו, ואף אחד לא פוגע בזכויות של האחר. מותר לי לוותר על זכויותיי, או להוסיף זכויות לאחר. אסור לי לפגוע בזכויותיו בלי רשותו, נכון? זה ההנחות הפשוטות. עכשיו, אם אני מציע לו עסקה של פיתוי, אז אני אומר, תראה, אם תעשה X, תקבל 100 שקל, מותר לי לתת לו 100 שקל, נכון? אם לא תעשה X, לא תקבל את 100 שקל, מותר לי גם לא לתת לו את 100 שקל. שני הצעדים שאני לוקח על עצמי, הם צעדים אפשריים, מותר לי לא לתת ומותר לי כן לתת. לכן זה לגיטימי. מה קורה בסחיטה? בסחיטה, אני אומר לו, תראה, אם תעשה את המעשה X, הכל יהיה בסדר. אם לא תעשה, אני אקח לך 100 שקל. אסור לי הרי לקחת לו 100 שקל. עכשיו, אפשר להתפלפל ולהגיד, בסדר, אז שיעשה את המעשה X ואני לא אקח לו, מה הבעיה? הרי לא לקחת לו, זה פעולה מותרת, נכון? אז שיעשה את המעשה X, ואז הוא לא יצריך אותי לקחת לו את 100 שקל. אבל זה כמובן פלפול. למה? כי זכותו לא לעשות את המעשה X, בדיוק כמו שזכותי לא לתת לו את 100 שקל. אסור לי להכתיב לו פגיעה בזכותו. ולכן סחיטה מוגדרת כפעולה אסורה, כי אחת משתי האופציות שאני מציב בפניו היא אופציה אסורה. מה הדבר הזה בעצם אומר? ההבחנה בין פיתוי לבין סחיטה בעצם אומרת שישנה איזושהי הגדרה שהיא הגדרה של אפס מוחלט, שמעליו זה לתת משהו זה חיובי, זה משהו שמותר לעשות, ומתחתיו אסור לעשות, זה פגיעה בזכויות. אם אני נותן אופציה בין 0 לבין 1, לגיטימי. אם אני נותן אופציה בין מינוס 1 לבין 0, לא לגיטימי. אוקיי? נחזור למצוות עשה ומצוות לא תעשה. הטענה שלי היא בדיוק מה שאריאל אמר קודם. ההבחנה בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, זה בשאלה האם התורה מורה לי על מצב חיובי, או אוסרת עליי להיות במצב שלילי. מה זאת אומרת? נגיד שהתורה אומרת לי, תניח תפילין. אז היא אומרת לי, תראה, המצב שאתה נמצא עם תפילין הוא מצב חיובי. המצווה תעשה? מה יקרה אם אני לא אניח תפילין? אז אני לא במצב החיובי. זה לא מצב שלילי להיות בלי תפילין. זה רק לא להיות במצב החיובי. אוקיי? נעזוב כרגע את ההבדל במצווה חיובית וקיומית, כי זה דורש דיון בפני עצמו. נעזוב את זה כרגע. אז לא לבטל עשה פירושו לא לעלות למדרגה החיובית, להיות במצב האפס. אם התורה הייתה אומרת לי, אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין. זה אותו דבר, בעצם היא אומרת לי להניח תפילין, רק בשפה נגטיבית. לא נכון, זה לא אותו דבר. כי התורה אומרת לי, שאם אתה תהיה בלי תפילין, זה מצב שלילי. אם אתה תהיה עם תפילין, לא אכפת לי. זה לא מצב חיובי. אם אתה תהיה עם התפילין, אתה נמנעת מלהיות במצב השלילי. זה הכל. זה לא מצב שיש לו ערך בפני עצמו להיות עם תפילין. זה רק מצב שבו אתה לא נמצא במצב השלילי.
טוב, אפשר לשאול?
רגע, שלמה, כן?
לפי זה לא שייך שבדבר אחד יהיה עשה ולא תעשה.
שייך, שייך. עוד רגע אני אסביר.
כן, אבל על פניו לא.
אז אני אסביר עוד רגע. כן, אליה.
כן. לפי זה יוצא, לפי הדברים שרב עכשיו אומר, שעשה הוא סוג של בונוס כזה. תהיה באיזושהי מדרגת...
נכון.
באיזושהי מדרגת תוספת.
מה זה שאלה של קיומי וחיובי?
לשמור על המצב הבסיס. אז לפי זה, וגם אם לא טועה, יש מערל שאומר שלא תעשה, לעבור על לא תעשה זה יותר חמור מלעשות תעשה. לא זוכר משהו כזה. אז איך מצד שני, יש את הכלל התלמודי שדיברנו עליו הרבה בשיעור, שיעשה דוחה לא תעשה. לכאורה, לא תעשה, צריך להיות משמעותי הרבה יותר.
אני אעיר עוד רגע, אני אעיר עוד רגע, בסדר? אני רואה שאני כבר אני רואה שאני הולך על השיעור, על הנושא הזה כבר כל השיעור, אז בואו נדבר קצת על זה. לא תכננתי, אבל נדבר קצת על זה. תראו, הטענה בעצם, אני אגיע לזה עוד רגע, הטענה בעצם, מצוות עשה, זאת מצווה שמסמנת לך מצב חיובי. ביטול עשה, זה לא להימצא במצב שלילי. זה לא להימצא במצב החיובי. מצוות לא תעשה, זה מצווה שמסמנת לך מצב שלילי. אם אתה נמנע מזה, אתה לא עובר על עליו, לא עשית משהו חיובי, רק לא היית במצב השלילי. בסדר? אם התורה אומרת לך, תניח תפילין, אז היא אומרת לך, הימצאות עם תפילין היא מצב חיובי. אם התורה הייתה מנסחת את אותו דבר בניסוח פסיבי, נגטיבי, אז היא הייתה אומרת משהו אחר, זה לא אותו דבר. היא הייתה אומרת לי שלהיות בלי תפילין זה מצב שלילי, זה לא מצב האפס. להיות עם תפילין זה מצב האפס. לכן מאוד חשוב אם התורה מנסחת את זה באופן חיובי, או מנסחת את זה באופן שלילי. אגב, גם השקילות הלוגית היא טעות. טעות בהצרנה למי שמכיר. זה לא נכון ששני הניסוחים האלה שקולים לוגית.
למה?
להגיד שאני רוצה שתהיה עם תפילין, זה לא נכון, זה לא שקול לוגית לטענה, אני לא רוצה שתהיה בלי תפילין. הלא והרוצה לא קומוטטיביים. כשאלה אם אתה לא רוצה או אתה רוצה שלא. זאת אומרת, אנשים מניחים שזה קומוטטיבי, אבל זה לא. אם תעשו את החשבון על דף, אז אתם תראו, זה לא שני פסוקים שקולים לוגית, זה פשוט טעות. בכל אופן, אבל לענייננו, מה שאני בעצם רוצה לטעון, זה שהניסוח החיובי והניסוח השלילי, הם לא שקולים לוגית, הם לא אומרים אותו דבר. ואז בעצם הטענה שלי היא הטענה הבאה. אתם יודעים מה, קודם כל אני אענה לשלומו. מה קורה כשעליו והעשה הם כפולים, למשל בשמירת שבת? יש לי עשה של תשבות ולאו על עשיית מלאכה. התורה בעצם אומרת לי, במקרה הזה...
מצווה עליי להיות חיובי.
לשבות זה מצב
מצווה
חיובי.
מצווה עליי להיות חיובי.
רגע, לשבות זה מצב חיובי, ולעשות מלאכה זה לא מצב אפס, זה מצב שלילי. ישנן סיטואציות שבהן אין מצב אפס. אם אתה עושה את זה, אתה חיובי, אם אתה לא עושה את זה, אתה שלילי. הסיטואציות האלה התורה מתארת על ידי לאו ועשה כפולים.
יש דוגמה כזאת מחוץ לתורה? כאילו, יש את בעולם המושגים, יש את המושג הזה של דבר כזה?
זה שאלה של פרשנות.
אם בן אדם דורס מישהו.
אם תפרש שתשלום מיסים זה דבר חיובי, אז תגיד שגם שם זה ככה, זה עניין פרשני, אני לא יודע, תחליט.
אז יש שתיהם בו זמנית?
כן, מה הבעיה? למה אתה לא יכול להגיד שלעשות מלאכה זה דבר שלילי, זה לא רק לא להיות במצב החיובי. ולשבות זה לא רק להיות במצב השלילי, זה להיות במצב חיובי. יכול להיות מצב כזה, מה הבעיה? למה לא? אין פה מצב אפס. בסדר? זה כמו, אתם יודעים, בסוף פרק ראשון של כתובות, זה הבדיחות בישיבה. אתם יודעים מה הבדיחות בישיבה. יש שם סוגיה ותינוק, מצאו תינוק מושלך. בסוף פרק ראשון של כתובות. אז הגמרא אומרת, אם זה מקום שחציו יהודים וחציו גויים, אז הוא ספק יהודי, ספק גוי. הולכים אחרי הרוב. אם זה חציו יהודים וחציו גויים, הולכים... זה ספק. אוקיי? מה עושים? הולכים לחומרה. בספק הדאורייתא, הולכים לחומרה. נכון? אז בדרך כלל אין בעיה. נגיד, מאכלות אסורות יהיה אסור לו לאכול, בגלל שהוא ספק יהודי. אוקיי? יש דברים מסוימים שיהיה אסור לו בתור גוי. אוקיי? אבל מה יקרה, נגיד, על שמירת שבת? שמירת שבת בתור יהודי הוא חייב, בתור גוי אסור לו. לא שהוא לא חייב.
חייב מיטה.
חייב מיטה. עכשיו, פה אין מוצא. זה סיטואציה, למשל, שבה אין מצב אפס. הרי כל הסיטואציות הרגילות יש מצב אפס מול אחד או אפס מול מינוס אחד. אז שם אני תמיד יכול להגיד לך מה זה החומרה. מה זה נקרא להתנהג לחומרה. אבל בסיטואציות כאלה, שאין מצב אפס, יש או אחד או מינוס אחד. אז שם אין חומרה, אין מצב אפס. הבדיחה בישיבה שואלת מה הוא יעשה עם לימוד תורה. לימוד תורה הרי אסור על גוי, מאורסה, כן, מורשה, מאורסה. ויהודי חייב, מה הוא יעשה? ידבר בלימוד. הביטול תורה של הישיבה בוחרס, בסדר? אז הוא ידבר בלימוד. טוב, בכל אופן, לענייננו, אז הנקודה היא שהלב והעשה, המצבים הכפולים של לב והעשה, זה מצבים שבהם אין מצב אפס. אתה יכול להימצא במצב חיובי או במצב שלילי. אין דרך לצאת ידי כל הדעות וכל השיטות, ללכת לחומרה, אין דבר כזה, צריך לקבל החלטה. או שאתה במצב חיובי, או שאתה במצב שלילי. זה המצב של הלאווים הכפולים. עכשיו, תראו למשל השלכה. נגיד שהיה רק מצוות עשה להקים מעקה. עוד פעם, אני מתעלם כרגע מההבדל בין עשה חיובי וקיומי, כי זה מסבך פה את התמונה עוד יותר. נגיד שהיה מצוות עשה להקים מעקה, ולא היה לב שלא תשים דמים בביתך. אוקיי? אז מה בעצם אומרים לי פה? שהקמת המעקה היא מצב חיובי. בית בלי מעקה, לא מצב שלילי, הוא לא מצב חיובי, נכון? אם היה כתוב רק העשה.
ניוטרלי.
אם היה כתוב רק עליו, אז היה אומר הפוך. בית בלי מעקה הוא מצב שלילי, בית עם מעקה הוא רק לא מצב שלילי.
נכון? טבעי.
כן. עכשיו, עכשיו תראו שההבחנה הזאת מנטרלת את ההבחנה בין קום עשה ושב אל תעשה. עכשיו, כשאני אומר, לא תעמוד על דם רעך, זה לאו שמקיימים אותו בקום עשה, נכון? על ידי זה שאני מציל את החבר שלי. אתה נדרש ממני מעשה, למרות שזה לאו. למה זה לאו? כי אומרים לי, אי ההצלה זה מצב סלילי. ההצלה זה בסיסי. ההצלה זה, זה לא מגיח הצלה של זה שהצלת. זה שלא הצלת, אתה רשע. אם הצלת, אתה לא צדיק, תעשית את חובתך. לכן זה לאו. ולא מפריע לי בכלל שהלאו הזה מתקיים בקום עשה. כי ההגדרה שמבחינה בין לאו לבין עשה לא תלויה באופן הביצוע. אם זה ביצוע פיזי, חיובי או שלילי. אלא בשאלה מה אופיו השיפוטי, הנורמטיבי של המצב. האם זה מצב חיובי או מצב שלילי. המצב החיובי או השלילי יכול להיות מצב של עשייה, או מצב של מחדל. שניהם יכולים להיות חיובים ויכולים להיות שליליים, לפי הגדרה של התורה. והתורה בוחרת ניסוח חיובי או שלילי, במצוות עשה ובמצוות לא תעשה, לפי איך שהיא רוצה להגיד לנו מה הערך של המצב הזה. האם זה מצב בעל ערך חיובי, או שהוא רק לא שלילי. בלי קשר לשאלה אם מדובר בעשייה או באי עשייה.
אם זה גם וגם.
אז יש לאו ועשה. יש לאו ועשה כפולים. זה בדיוק המצב של לאו ועשה כפולים, כמו בשבת.
שאם אתה עושה... אז אפשר להגיד שזה או מינוס אחד או אחד, אבל לא אפס.
נכון.
שיש לך גם עשה.
ובשלחות שבת אין מצב אפס. אם אתה עושה פעולה, מלאכה אסורה, אז אתה במצב מינוס אחד, ואם אתה שובט, אתה במצב פלוס אחד. אתה לא יכול למצב במצב אפס. בגלל שיש גם לאו וגם עשה. אם היה רק לאו, אז השביטה הייתה במצב אפס, זה לא היה קיום עשה, זה היה רק להימנע ממצב שלילי.
ואיך הרב יגדיר גוי שלא עושה מלאכה בשבת, הוא במצב אפס?
כן, מבחינתו אין עניין, תעשה, אל תעשה, זה הכל במצב אפס.
אז אצל הגוי זה כן אפס או מינוס אחד, ואצל יהודי זה או מינוס אחד
לא,
או
אחד? לא, אין מינוס אחד, אצל הגוי זה אפס נקודה. הוא יכול לעשות מלאכה ויכול שלא לעשות מלאכה, זה לא משנה.
אבל אם הוא לא עושה מלאכה והוא שובט, אז זה בעיה.
זה מבחינת האיסור גזל, לא איסור מלאכה. בסדר, זה איסור גזל, אתה צודק. גם ברמה העקרונית, אני מבחינת הלכות שבת, שבת מבחינת הגוי זה משהו ניטרלי, שקוף. מצב אפס, תעשה מה שאתה רוצה. בסדר?
מה יהיה למשל, זה מצווה משובכת, אבל מה יהיה עם ידיעת השם? איך מצוות ידיעת השם אין לה לא תעשה בעצם? כי הלא תעשה שלה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים.
למה? מה זה קשור? ידיעת השם, הכוונה, זה סוג של לימוד, הבנה. לא יהיה לך אלוהים אחרים, זה פולחן.
כן, אז בכלל, אז אין לה לא תעשה, זה...
לא.
מה, זה לא שלילי?
לא, רק לא חיובי. אתה מחזיר אותנו בדלת האחורית להבחנה בין לאו לבין עשה קיומי ועשה חיובי. כי מה שאני תיארתי כאן בעצם זה עשה קיומי. כי זה אומר, אם עשית את זה, אתה במצב חיובי. אם לא עשית את זה, לא קרה כלום, זה לא מצב שלילי.
זה לא שלא קרה.
אבל הרי בעשה חיובי, יש גם ביטול עשה. זאת אומרת, אם אתה לא עושה, זה מצב שלילי. ואז עולה השאלה, מה ההבדל בין ביטול עשה חיובי לבין לאו?
זה שלילי
במידה אחרת. שאלה טובה, אמרתי שבזה... מה?
זה שאלה במידה... זה מידה אחרת, לא לעשות משהו טוב ולעשות משהו רע. גם אם הטוב הייתי חייב, אבל זה לא אותו סוג של פשע.
וזאת התשובה לשאלה הזאת. אני חושב שהתשובה לשאלה הזאת, שיש הבדל בין גנאי, שבו אתה לא נמצא במצב חיובי שמצופה ממך להימצא בו, אז יש לפעמים מצב, אוקיי, אז אתה לא צדיק גדול, לא קרה כלום. אבל יש סוגי צדקות מסוימים שנדרשים מאיתנו. ושמי שלא נמצא בהם זה תביעה כלפיו. זה לא אומר שבמצב שלילי. כי כל גוי נמצא שם וזה בסדר. אבל זה עדיין דרישה שהתורה רואה את זה בעין רעה אם אתה לא נמצא שם. אז זה נקרא ביטול עשה חיובי. זה עדיין לא לאו.
כל ההגדרות האלה של עשה, כל מה שהתורה התבטאה ככה, עשה ולא תעשה, חוץ מהנפקמינה, זה גם בא לגרום לנו לתודעה מסוימת ואיך להתייחס לדברים?
אז אני לא הבנתי את השאלה. ברור, זה ההתייחסות לדברים. אז מה עוד חוץ מהמצוות זה אומר?
היא רוצה שאנחנו מכוח המצוות והידע שזה יעשה וזה לא תעשה, שנבנה תפיסת עולם.
לא יודע. אתה יכול להגיד שכן ואתה יכול להגיד שלא, זה לא נובע ממה שאני אמרתי. יכול להיות שזה רק התפיסה של התורה, זה הבסיס, למה היא דורשת מאיתנו לעשות. השאלה אם אנחנו צריכים להיכנס לרובד העיוני ולהבין למה שביתה בשבת היא מצב חיובי, שאלה של תפיסת עולם, לא יודע, אולי כן, אולי לא. זה לא חלק ממה שאני אומר.
זה לא חלק ממצוות תלמוד תורה, של ללמוד את המצוות.
אולי כן, אני לא יודע, אבל זה לא נגזרת הכרחית ממה שאני אומר. אולי כן, אולי לא. בכל אופן, קצת טעם הדקה, טוב, לא משנה, לא, אפשר לדון בזה, אבל זה לא קשור למה שאני אומר כאן.
רב, עוד לא התייחסת לשאלה שלי.
עוד פעם?
עוד לא התייחסת לשאלה שלי. אמרתי שעשה זה אקסטרה.
אני אגיע, מגיע. אוקיי. אני רק רוצה לומר שכל ההשלכות שאנחנו מכירים ביחס ללאו ולעשה, תראו שהן בעצם קיימות גם לפי ההבחנה שלי. כאן אני מגיע לקורלציה שלך, בנימין. מה שאמרת קודם, שיש קורלציה עם עקום עשה ושב ואל תעשה. כי בעצם, אם תחשבו על זה, מה ההבדל בין קום עשה ושב ואל תעשה? למה באמת מצוות עשה, בקום, מה ההבדלים המהותיים? אז מה אם התורה דורשת ממני עשייה או אי עשייה? הנקודה היא כזאת, אם אני עשיתי משהו שהתורה אוסרת עליי, אז אני התנגשתי חזיתית עם רצון התורה. אני עשיתי משהו שבפירוש היא אמרה לי אסור לעשות. לעומת זאת, אם ביטלתי עשה, אז לא התנגשתי חזיתית עם רצון התורה. רק לא עשיתי משהו שהיא כן רצתה שאני אעשה, נכון? ככה היינו מסבירים את ההבדל בין עבירה בשב ואל תעשה לעבירה בקום עשה. הטענה שלי זה שזה אותו הסבר בדיוק על ההבחנה שלי. רק לא במישור הפיזי, אלא במישור הרעיוני. אם התורה אומרת לי שיש מצוות עשה לשבות, אני עשיתי מלאכה. בסדר? לא התנגשתי חזיתית עם רצון התורה. התורה לא אמרה לא לעשות מלאכה, היא אמרה לשבות. כשעשיתי מלאכה, אני לא נמצא במצב של שביתה. אבל עצם עשיית המלאכה של עצמו, לא התנגשות חזיתית עם רצון התורה. כשהתורה אסרה עשיית מלאכה, שיש גם לאו, אז התורה אומרת לי, זה שאתה עושה מלאכה, זה התנגשות חזיתית עם רצוני, זה הרבה יותר חמור. אבל תבינו שעכשיו זה כבר לא תלוי בשאלה אם זאת עשייה אקטיבית או חדילה, כן, או אי עשייה. אלא זה תלוי בשאלה, האם אתה עושה משהו שהתורה עושה או לא עושה, או נמצא במצב, שהתורה מגדירה אותו כשלילי, זאת התנגשות חזיתית עם רצון התורה. אבל אם אתה רק לא נמצא במצב שהתורה מגדירה אותו כחיובי, לא עשית את רצון התורה, אבל זה לא התנגשות חזיתית, זה כמו מקל וגזר. יש הבדל בין אם אני נותן לבן אדם גזר כדי לפתות אותו, פיתוי וסחיטה, כדי לפתות אותו לעשות משהו, לבין אם אני נותן לו מכות אם הוא לא עושה את זה. למה? אם אני נותן לו מכות כשהוא לא יעשה את זה, זה יכאב. אם הוא לא אוכל את הגזר, אז אם הוא לא יעשה את זה, זה לא יכאב, רק לא יהיה לו טעים. בהנחה שהוא ארנב, הוא אוהב גזרים, אוקיי? אז הנקודה היא שאותה הבחנה שיש לאנשים אינטואיטיבית בין קום עשה לבין שב ואל תעשה, נשארת על כנה גם לפי ההגדרה שלי. רק אני רוצה לטעון שקום עשה ושב ואל תעשה לא מוגדרים פיזית, האם אני עושה או לא עושה, אלא מוגדרים נורמטיבית. אם אני עושה פעולה חיובית זה נקרא קום עשה, ואם אני נמנע מפעולה שלילית, זה נקרא שב ואל תעשה. גם אם ההימנעות הזאת נעשית על ידי פעולה ברמה הפיזית, או גם אם העשייה הזאת נעשית על ידי חדילה ברמה הפיזית. אתם מבינים? זאת אומרת, לכן אני טוען שהאינטואיציה שיש לאנשים להבחין בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה, היא אינטואיציה נכונה. זה נשאר גם בהגדרה שלי, רק זה עובר הפשטה. כאן אני חוזר לארון שמש, כי אני חושב שבאמת הרבה פעמים אפשר לראות שהשכבות הקדומות יותר בתלמוד, במשנה לעומת הגמרא נגיד, הן יותר קונקרטיות. והשכבות המאוחרות יותר עושות הפשטה לעקרונות שמופיעים בשכבות המוקדמות. ואני חושב שכאן זה מה שקורה. ההבחנה בנושא ההפשטה, אבל ההפשטה הזאת לא שפכה את התינוק עם המים. זאת אומרת, אותה הבחנה שהייתה קיימת כאשר חשבו שההבחנה היא הבחנה ביצועית, אותה הבחנה קיימת גם כשתופסים את הדברים בצורה המופשטת שלהם. ועכשיו תראו שכל הנפקמינות נשארות מוסברות היטב. למה אני צריך להוציא את כל ממוני עליו? רק חומש מממוני על עשה? כי אם אני עובר עליו, אני אמצא במצב שלילי. כדי לא להיות במצב שלילי, אני צריך להוציא את כל ממוני, זה א' ב'. אבל בשביל לא להיות צדיק, בשביל להיות צדיק, בשביל ממוני, אחרת, צדיק, לא נורא. לא נקרא שאני רשע. תימו לב, בלי קשר לשאלה אם זה נעשה במעשה או במחדל. אני מתרגם את כל האינטואיציות שהייתם אומרים לי על עשייה לעומת מחדל, לאינטואיציות שנוסחות בשפה של להימצא במצב חיובי או לא להימצא במצב שלילי. לכל הנפקמינות, עשה דוחה לא תעשה, להוציא, עוד רגע נגיע עשה דוחה לא תעשה, להוציא הוצאות, או כל מיני דבר, כל הנפקמינות שתרצו, כבוד הבריאות, זה דוחה רק בשבע אל תעשה ולא בקום עשה, הטענה שלי דוחה בשבע אל תעשה, הכוונה דוחה מצב חיובי. לא דוחה, לא מאפשר לי להיות במצב שלילי. לא עשה ולא תעשה במובן הפיזי. אוקיי? עכשיו, הרבה אחרונים דנו בזה, יש נודע ביהודה על כבוד הבריאות, זה רבי חונן וסרמן, הרבה אחרונים דנו בזה, לפי הניסוח שאני אומר כאן, הדברים יוצאים ברורים כסמלה. השאלה אם קום עשה או שב ואל תעשה, הכוונה היא למצוות עשה או מצוות לא תעשה, זה חקירה של אחרונים. בהרבה מקומות שעושים הבחנה בין שב ואל תעשה וקום עשה. אז הם דנים, האם זה הבחנה בין מצוות עשה ומצוות לא תעשה? או בין מצוות שמתקיימות בקום עשה, יכולות להיות או לאו או עשה, ובין מצוות שמתקיימות בשב אל תעשה, שזה יכול להיות גם כן או לאו או עשה. והטענה שלי זה שיש מקום להגיד שזאת הבחנה בין לאו לבין עשה, למרות שבגמרא כתוב שזו הבחנה בין קום עשה ושב אל תעשה. כי אצלי מבחינה מהותית, כל קיום מצוות עשה הוא בקום עשה. לפעמים הקום עשה נעשה במחדל, אבל זה קום עשה, הכוונה תימצא במצב חיובי. זה נקרא קום עשה. או להימצא במצב שלילי, זה עבירה בקום עשה. ולא להימצא במצב, זה עבירה או מצווה בשבע אל תעשה. לכן כל, זה מסביר מאוד טוב, למה כשהגמרא מדברת על קום עשה מול שבע אל תעשה, יש אחרונים שאומרים, זה הכוונה לעשה מול לא תעשה. וזה לא נכון, הרי יש עשים שמתקיימים בשבע אל תעשה. הטענה שלי לא נכון. אין עשים שמתקיימים בשבע אל תעשה. יש עשים שמתקיימים במחדל פיזי. אבל זה תמיד קום עשה במובן הרעיוני. זה הנקודה שאני רוצה לומר. עכשיו אני אגיע רק לנקודה שאתה העלית, אליה, כי זאת באמת, זה מצב טריקי. הדברים האלה בעצם, נדמה לי, כתובים ברמב"ן בפרשת יתרו. הרמב"ן בפרשת יתרו, על המצווה של שבת, מדבר שם על זכור מול שמור, בשתי הדיברות הראשונות והאחרונות. והרמב"ן אומר שם, שכן, זכור זה מצוות תעשה, ושמור זה מצוות לא תעשה. והרמב"ן אומר שם, שמצוות תעשה זה בא מהאהבה, ומצוות הלא תעשה זה מהיראה. תרגום למינוחים שלנו, מה הכוונה? אהבה, פירושו, גם אם מצביעים לי על מצב חיובי, וזה לא מצב שלילי לא להיות בו. עדיין, אם אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אז אני אלך למצב שהוא רוצה שאני אהיה בו. כך אני עושה למי שאני אוהב אותו, נכון? לא בגלל קום עשה ושב אל תעשה פיזי, אלא כי אז אני מקפיד להיות במצב החיובי, שהקדוש ברוך הוא מגדיר אותו כחיובי. ולא להימצא במצב ניטרלי, למרות שניטרלי, אני לא רשע, זה ניטרלי, אבל אם אני אוהב אותו, אז זה מה שאני אעשה. אבל אם אני רק ירא ממנו ולא אוהב אותו, אז במצב שהוא מגדיר כשלילי, אני אקפיד לא להימצא. אבל להיות צדיק? אולי לא, אני ארשה לעצמי לא, אני אשאר במצב האפס. אז לכן מצוות הלא תעשה באופן מהותי, בלי קשר לקום עשה או שבל תעשה, הן שייכות למידת היראה. המצוות העשה שייכות למידת האהבה. עכשיו הוא אומר כך, מצוות העשה גדולות ממצוות הלא תעשה, כי האהבה גדולה מהיראה, ולכן עשה דוחה את לא תעשה. על זה שואלים עליו כמה אחרונים, למשל עשדה חמד, שואלים עליו, איך זה יכול להיות? הרי אנחנו מוציאים על לא תעשה את כל ממוננו, ועל עשה רק עד חומש. כבוד הבריאות דוחה עשה, אבל לא דוחה לא תעשה. אז אומר עשדה חמד ככה, אני עושה את זה קצת מהר, כי אני רוצה לקרוא עם זה לפחות עוד היום, כל זה תכננתי רק בתור המבוא, התחלת השיעור. הסדיחמת בעצם רוצה לומר כך, זה שני צדדים שאותה מטבע, זה לא תירוץ, זה פשוט ככה. כאשר אני מדבר על מצוות עשה, מצוות העשה מצביעה לי על מצב חיובי, דורשת ממני להימצא במצב חיובי, בין בעשייה בין במחדל. מצוות לא תעשה דורשת ממני לא להימצא במצב שלילי, אוקיי? הביצוע של מצוות העשה, אם אני משווה אותו בהימנעות מלאו, מי יותר גדול? ברור שאחד גדול מאפס, נכון? הימנעות מלאו זה להימצא במצב האפס. לעשות מצוות עשה זה להימצא במצב אחד. מי יותר גדול? מי שנמצא במצב אחד. אבל בצד של השלילי, בצד של המעבר, לא של הקיום. אם אני עובר עליו או מבטל עשה, מי יותר חמור? ברור שמינוס אחד יותר חמור מאפס. אז אין בכלל סתירה, זה ברור, זה שני צדדים של אותה מטבע. בצד של הקיום, העשה גובר על עליו. בצד של הביטול, עליו גובר על העשה. כי בצד של הביטול, ביטול עשה פחות חמור ממעבר עליו. בצד של הקיום, מי שמקיים עשה הוא יותר צדיק מאשר מי שנמנע מלעבור, לעבור עליו. עכשיו, מה קורה? עכשיו, בשביל לא לעבור על עשה, אני מוציא רק את חומש מממוני, למה? כי את הממון אני מוציא לא בשביל לקיים את העשה, אלא כדי לא להימצא במצב שבו אני לא מקיים אותו. זה כמובן פחות גרוע מאשר להימצא במצב שאני עובר עליו. השם הוודאי שאני צריך להוציא את כל ממוני, כדי לא להימצא במצב שאני עובר עליו. אני לא מקיים את זה כדי להימנע, אני מקיים את זה כדי לא לעבור. בסדר? אז ברור שלא לעבור עליו, אני מוציא יותר כסף מאשר לעבור על עשה. לא לעבור על עשה. אבל, וזאת השאלה של אליה מקודם, וזו חידה גדולה בדברי הרמב"ן. כי הרמב"ן אומר שלכן גם ברור שעשה דוחה לא תעשה. עכשיו, עשה דוחה לא תעשה זה בכלל לא פשוט. כי שימו לב, קחו למשל דוגמה. נגיד שאני צריך לאכול מצה. בסדר? בליל פסח חובה לאכול מצה, עשה חיובי. יש לי רק תבועה מן החדש, אין תבועה מן הישן. כן, לא קיים. בסדר, יש לי רק תבועה מן החדש. חדש עד יום הנף הוא אסור, נכון? עד למחרת הפסח. אז אין לי, אסור לי לאכול את זה. עשה דוחה לא תעשה. אני יכול לקחת תבועה מן החדש, לאפות את המצות ולקיים בהם מצוות אכילת מצה. עשה דוחה לא תעשה. אוקיי? עכשיו, בואו ננסה להבין איך מגיעים להכרעה הזאת של עשה דוחה לא תעשה. מצד אחד, יש לי אפשרות לקיים את מצוות העשה ולעבור על עליו. נחמת את זה, לקיים את מצוות העשה, זה אחד. לעבור על עליו, זה מינוס אחד. אז מה הערך הכולל של ההחלטה לעבור על עליו ולקיים את העשה?
אפס.
אפס. האלטרנטיבה השנייה זה לא לאכול מצה, לא לעבור על איסור חדש ולא לאכול מצה. מה התוצאה כאן?
מינוס אחד.
אפס.
אפס גם.
לא קיימתי את העשה, לא אמרתי על עליו. אפס ועוד אפס.
בשני המקרים זה...
אז למה עשה דוחה לא תעשה? לכאורה שתי האפשרויות שקולות. קיום העשה תמיד מגיע עם מעבר עליו. ביטול העשה תמיד מגיע עם הימנעות מלאו. אז זה גדול חיובי פלוס גדול שלילי, נגד קטן חיובי פלוס קטן שלילי. אז הם אמורים להתקזז. למה הרמב"ן אומר שעשה דוחה לא תעשה? ויותר מזה, למה הרמב"ן חושב שזה נובע ממה שהוא אמר למעלה? שהעשה יותר גדול מעליו. גם אם היית אומר פה איזושהי סברה, אבל הרמב"ן רואה את זה כהשלכה של ההבחנה שהוא עשה למעלה, של הלמה. למה זה השלכה של זה? התשובה, אני אומר את זה כבר בקצרה, התשובה היא... מה?
השאלה הצוותה, עדיין לא, ולא שיש את שני הציבורים לפניי, ואז אני צריך להחליט. השאלה מה התורה הצוותה פה?
לא צוותה כלום, התורה צוותה את שניהם, אני עכשיו צריך להחליט מי דוחה את מי.
לא, התורה לא אמרה לי, אתה תחליט. התורה כאילו רוצה שאני אבין...
איפה היא רוצה? איפה היא רוצה ואיפה היא אמרה את זה? היא אמרה לי שיש מצוות אכילת מצה, היא אמרה לי שיש איסור חדש. עכשיו אני בקונפליקט, מה אני אעשה? צריך להחליט.
אתה לא חייב לעבור על חדש כדי לאכול מצה. תאכל מהש... למה אתה צריך את זה, אבל?
איך אתה יכול לאכול בלי זה?
מה?
אתה יכול לאכול בלי זה.
אתה יכול לקיים רק את האחד ולא לעבור על המינוס אחד.
איך אתה יכול? אין לך תבועה מן אחד מן הישר.
אין לך חדש.
למה שלא לי תבועה מה?
אין, אין, לא גדל, היה בצורת, לא גדל.
טוב, אז זה משהו אחר.
אני אומר על המשהו אחר הזה.
אבל רגע, הרב לא הסביר את זה מקודם, שהוא אמר שעשה, דוחה לא תעשה, כי לא תעשה זה רק אומר שאני לא צדיק, אבל עשה אומר שאני צדיק, אז ברור ש... כאילו, הרב עשה הבחנה בין ביטול,
שאני לא צדיק. זה אני אומר, זה לא נכון, זה לא הסבר.
למה לא?
כי הרי אם אתה... לכן הבאתי את הדוגמה.
יש לך אבל סכמטי,
לא? תקשיב, אפשרות אחת זה לקחת, לפות מצה מן החדש ולאכול אותה. זה הפתרון של עשה דוחה לא תעשה, נכון? אבל שאני קורא, אני עובר, קובר את העשה, או מקיים את העשה, ועובר על הלאו. זה חיובי גדול ושלילי גדול. סך הכל הרווחתי ערך אפס. אם אני מחליט לא לקחת את החדש ולא לאכול, לא לקיים מצוות מצה, אז יש לי שלילי קטן וחיובי קטן, הם שוב מתקזזים לאפס. אז למה הפתרון של עשה דוחה לא תעשה עדיף?
אבל אם נאמר שקיום עשה הוא חיובי יותר גדול מאשר ביטול לא תעשה הוא שלילי, כי זה אהבה וזה יראה, אז...
לא, אהבה מול יראה זה ההשוואה בין קיום העשה לבין הימנעות מלאו. אבל איפה אתה יודע את הערך המוחלט של קיום עשה מול מעבר עליו? אין לך שום מקור לזה.
עבירה לשמה היא, בגלל שזה עבירה, אולי בגלל עבירה לשמה.
לא, זה לא עבירה לשמה. אם זה מותר, אז זה מותר, ואם זה אסור, זה אסור, זה לא עבירה לשמה. עבירה לשמה זה משהו אחר. עבירה לשמה זה סוגיה אחרת לגמרי. פה זה שאלה של עשה דוחה לא תעשה.
למה? יש פה עבירה, אתה אוכל מהחדש, לפני יום הנף, אז זה עבירה.
נכון.
אבל זה לשמה, בשביל שאתה רוצה לאכול מצה.
בביטוי המילולי זה נכון, זה קשור לסוגיית עבירה לשמה. זה קשור לסוגיית עשה דוחה לא תעשה. השאלה, מי עדיף? אחרי שתחליט שזה עדיף, אתה יכול לאכול את זה. אבל תסביר לי למה אתה מחליט שזה עדיף.
אני רואה שההנחה שאהבה יותר חשובה מלא יראה, כאילו היחס...
השאלה, מאיפה זה יוצא שהערך המוחלט של הערך החיובי גדול מהערך המוחלט של הערך השלילי? זה לא כתוב ברמב"ן. ברמב"ן אומר שמתוך דבריו למעלה יוצא שעשה דוחה לא תעשה. מאיפה זה יוצא משם? רק אם תוסיף את ההנחה שזה פלוס 2 וזה מינוס 1. וזה לא כתוב ברמב"ן. ברמב"ן כתוב שהאהבה גדולה מיראה. האהבה גדולה מיראה הכוונה 1 גדול מ-0. זה קיום מעשה מול הימנעות מעליו, לא קיום מעשה מול מעבר על עליו.
מאיפה לומדים בכלל שעשה ולא תעשה, העשה דוחה לא תעשה? אתה יכול להביא את המקום?
אבא יבמות בהתחלה מדברת, לומדת את זה מציצית, סיפור מסובך. אבל אני רוצה להסביר, תראו, יש פה טעות פשוטה. אני כן מכניס את העשה החיובי והעשה הקיומי. מה זאת אומרת? אם אני מקיים את המצוות ועובר ואוכל מצה מן החדש, יש לי פלוס אחד ומינוס אחד הם מתקזזים, נכון? אם אני לא אוכל את המצה, יש לי מינוס חצי, זה ביטול עשה הוא שלילי קטן. אבל אני לא עובר על החדש, זה לא פלוס חצי, זה אפס. להימנע מלאו, זה לא מצב חיובי נמוך, זה מצב אפס נטו. אוקיי? לכן בעצם, יש פה השוואה בין אפס למינוס חצי, לא בין אפס לאפס.
זאת אומרת שלבטל עשה זה, לבטל עשה זה לא אפס? לבטל עשה זה פחות מאפס?
ברור, כי הרי זה עשה חיובי. אם זה היה עשה קיומי, הנה חינמי. זאת שאלה, הרייבד בתחילת הספרה טוען שגם עשה קיומי דוחה אליו. את זה אי אפשר להסביר במודל הזה. אבל עשה חיובי, אם אתה מבטל אותו, אז יש לך איזשהו סוג של עבירה, עבירה קטנה, נקרא לזה מינוס חצי, מינוס רבע, לא משנה מה. יש לך אחד פלוס מינוס אחד בצד של העשה דוחה לא תעשה, נותן לך אפס. בצד של העשה לא דוחה לא תעשה, יש לך מינוס רבע. אפס עדיף על מינוס רבע. זה מה שהרמב"ן מתכוון.
אז מה שאמרת מקודם, שעשה זה נטו אקסטרה, זה רק במצווה קיומית.
נכון.
אמרתי
את זה גם קודם. אמרתי שיש הבדל בין עשה חיובי ועשה קיומי, וההבדל היחידי שאני יכול במודל הזה להסביר, זה שזה עשה חיובי, יש לך משהו שלילי בזה שאתה לא מספיק צדיק. ועשה קיומי לא נדרש ממך להיות צדיק. אם אתה רוצה, אתה תהיה צדיק. אבל אין ציפייה ממך להיות צדיק. בעשה חיובי, יש ציפייה ממך להיות צדיק. אז אם לא היית צדיק, זה לא מצב שלילי. אבל יש פה איזושהי בעיה. בכימות הזה אני קורא לזה מינוס רבע במקום מינוס אחד, לא חשוב. אוקיי? אז בשיקולים האלה באמת יוצא שעשה דוחה לא תעשה.
אוקיי.
טוב. אז באמת היום עסקנו בכלל בנושא שלא תכננתי, אבל נעצור כאן. בשיעור הבא, תסתכלו קצת על הלאו והעשה של עינוי ושל אכילה, תראו את הרמב״ם, תראו קצת את הנושא כלים שלו, תסתכלו בשבת קי"ד, יש שם סוגיה שלכאורה, אומר עם רש"י ותוספות, יש שם סוגיה שממנה לכאורה אפשר להבין מאיפה המקור למצוות העשה על ה... מצוות העשה של המלאכה. האם יש מצוות עשה של מלאכה ביום כיפור? תסתכלו בשבת בקוף י' ד' על כניבת ירק.
אולי הרב יכול להכניס את זה לתיקייה? הרב יכול להכניס את זה לתיקייה, את מה שצריך ללמוד?
אני אכניס את זה בסוף, אני אכניס את סיכום השיעור הזה, אתם יודעים, בעצם סיכום השיעור הזה זה מאמר, אני אכניס שם מאמר, אז אני אכניס שם עוד...
וגם את ה...
עם ההנחיות האלה, בסדר.
אוקיי, תודה רבה.
תודה.
אז נהיית עוד.